אתמול ברוך השם התחלנו בשעה טובה את שלושה כוחות מתאפקים במחננו, כלומר עם ישראל, איך הדברים מופיעים בפועל, כל מה שלמדנו עד היום, איך הוא מופיע או לא מופיע בפועל, מה הסיבות לפערים, איך משלימים את הפערים. אז אתמול התחלנו, יישר כוח למי שישלים היום את הדברים. נחזור על מה שדיברנו אתמול ונתקדם. המילה המרכזית שעסקנו בה אתמול הייתה בעצם המילה כוחות. כלומר, להבין שזה שהחברה הישראלית מחולקת לחלקים שונים, לקבוצות, נקרא לזה מחשבה שונות, וממילא גם שאיפות שונות, וממילא גם התנהגויות שונות, זה לא תוצאה, כלומר, החלוקה הזאת, המציאות הזאת, היא לא תוצאה של איזושהי היסטוריה, שהייתה יכולה אולי להתנהל אחרת, ואז ממילא גם ההופעה שלנו בפועל הייתה אחרת. כמובן, מאוד יכול להיות שההופעות הן לא מדויקות, ואפילו מאוד לא מדויקות. אבל עצם הכוחות הקיימים באומה, הם לא תוצאה, הכוחות האלה הם לא תוצאה של איזושהי היסטוריה שעברנו או שלא עברנו, אלא אלה שלושה כוחות שהקדוש ברוך הוא הצביע בטבע האדם באשר הוא אדם, בטבע האדם הפרטי והאדם הכללי, כלומר הפרט והציבור, החברה, וודאי בטבע של עם ישראל, שבעצם אנחנו מגלים את שלושת הכוחות האלה בצורה יותר מדויקת ויותר מכוונת ויותר בעלת משמעות לתיקון העולם. ושלושת הכוחות האלה, היות במקורם בערך האלוקי שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו, כשהם מופיעים, אז כשהחיים מופיעים בצורתם היותר השואפת אל השלמות, כלומר עם ישראל, ארץ ישראל, גאולה, אז בעצם שלושת הכוחות האלה מתעוררים מאוד, כי בעצם רק עם ישראל ורק בארץ ישראל ורק בתקופת גאולה וודאי רק בתקופת גאולה האחרונה אפשר לגלות שלושת הכוחות האלה בצורה נכונה, ואז מלא שלושת הכוחות האלה מתעוררים. וכשהם מתעוררים, אז יש לפעמים, היות והם לא תמיד מכוונים נכון בשלבים האלה, אז יכולות להיות התנגשויות קשות ביותר בין שלושת הכוחות. אז המילה המרכזית שלמדנו אתמול הייתה כוחות, כלומר להבין שזה לא מתחיל, החילוק בעם ישראל, החלוקה בעם ישראל לא מתחילה מלמטה, מאיזה מין הסכמה חברתית או היסטוריה או משהו כזה, אלא זה מתחיל מהקביעה האלוקית מלמעלה למטה, שהיא קביעה אלוקית מוחלטת. ומהמקום הזה אנחנו מגיעים לשלושת הסיעות, מה שהרב קורא, נקרא להם שלושה סוגי אוכלוסייה, שלוש מפלגות, נקרא את זה איך שרוצים. עכשיו בואו נקרא את זה שוב, בואו נקרא שוב את הפתיחה, ואז נחזור שוב מהם הכוחות. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. אז אם כן, מדובר על כוחות, מדובר על היאבקות. היאבקות, אמרנו, זה סוג של קשר, חיבור, אבל מצד שני, כל כוח שרוצה להשתלט ולהתפשט יתר על מקומו, על חשבון חברו, אז חברו לא מוכן לתת לו את זה, לאפשר לו את זה, וחברו מפיל אותו. כלומר, עוצר אותו, מסייג אותו. שלושה כוחות מתאבקים כעת. כעת, כלומר, בתקופת גאולה, ודאי האחרונה, שאז סוף סוף העולם הגיע לתיקון, ושלושת הכוחות רוצים, צריכים ורוצים לצאת אל הפועל, וכל כוח לפעמים לא מדויק, ואז מלא מופיעים הכוחות האלה בצורה של היאבקות. אבל שלושתם בתוך המחנה, במחננו. שלושתם חשובים, שלושתם ערכיים, שלושתם צריכים להופיע. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. כלומר, נכון שבפועל, כלפי חוץ, אנחנו רואים וערניים לשלושת הכוחות האלה, ובעיקר למאבק שביניהם, בארץ ישראל ובתקופת גאולה. כי כמו שאמרנו, עכשיו הדברים יוצאים אל הפועל, הכוחות האלה אמורים להתגלות. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. כלומר, הפעולה בפועל במציאות של שלושת הכוחות היא קיימת בעם ישראל מאז ומעולה. ושורשיהם והשורש הרוחני של הפעולות האלה קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במחווה רוח האדם. כלומר, זה מתחיל באדם באשר הוא האדם. אתמול קצת דייקנו בחצי מילה שהשורש הוא נמצא באדם, אבל ההופעה נמצאת בישראל. כלומר, אומות העולם לא מסוגלים לגלות את שלושת הכוחות האלה ביחד, אבל השורש של שלושת הכוחות האלה נמצא אפילו בהם. אבל בפועל, בהופעה בפועל, בפעולה, לא רק בשורש של הדברים, בפעולה, הפעולה היא נמצאת בעם ישראל, והיא מופיעה בעיקר בארץ ישראל בתקופת גאולה וכו'. לכן אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים לאחד אצלנו, כי הם בעצם שלושה סוגי טבע, אישיות, תכונה אלוקית, תכונות אלוקיות שהקדוש ברוך הוא קביע בתוכנו שצריכות לצאת אל הפועל, אותן תכונות, אז אומללים נהיה משלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים לאחד אצלנו. א', אמרנו לכל כוח יש שתי מטרות. א', להיות, הוא צריך קודם כל להיות בעצמו. ב', הוא צריך לשכלל את חברו. איך הוא משכלל את חברו? על ידי זה שהוא מסייג את חברו, על ידי זה שהוא שם לחברו גבול ואומר לו, תשמע, אתה לא יכול להתפשט יותר מהגבול שלך, כי כאן אני כבר מתחיל, פה זה כבר המתחם שלי, פה אני כבר צריך להופיע. אז הסיוע והשכלול של כל אחד את חברו זה לא בזה שכל כוח נותן לחברו להתפשט, אלא כל כוח נותן לחברו את גבול הגזרה המדויק, ולכן הוא דווקא מסייג אותו ומבצר אותו ועוצר אותו מלהתפשט יתר על מידתו. זה הסיוע. לכן אומללים נהיה משלושת הכוחות הללו שמוכרחים לאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, על ידי מה? איך? שיבצר, כלומר יסייג, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, אם היא תצא מחוץ לגבול שלה, של אותו כוח, שלו, שלא יסויג דרכו, אז אומללים נהיה משלושת הכוחות הללו, נניח בפיזורם. א', הם יהיו מפוזרים, כלומר שלושה כוחות זה ליד זה, ב', אחר כך הם יתחילו כבר להיאבק אחד בשני, מורדים זה על זה, עד שחס ושלום כבר הגיעו למצב של מחולקים ולא רואים בכלל את הקשר בין שלושתם אחרי המרידה הגדולה. ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד עומדת קצר למחנה השנייה. אז בהתחלה זה פיזור, אחר כך זה מרידה, ואחר כך זה כבר שלוש מחלקות שאין ביניהן חס ושלום קשר. מה הם שלושת הכוחות? אז אם כן, אנחנו מדברים על שלושה צדדים באדם שהמקור שלהם הוא מקור אלוקי. זאת הנקודה שרצינו לחדד אתמול, שזה מתחיל מלמעלה, זה לא מתחיל מלמטה. מה הם שלושת הכוחות? הכוח הראשון, הקודש. הקודש, כלומר, כל נברא ואשר הוא נברא, ודאי אדם, ודאי ישראל, יש בו מקור של קודש, יש בו מקור אלוקי. בין אם הקודש הזה מופיע או לא מופיע, מופיע בגלוי או נמצא בסמוי, מופיע נכון או מופיע מעוות, לא משנה צורת ההופעה, או אי ההופעה או ההופעה, עצם זה שהאדם, אם אנחנו נראה עכשיו על האדם, ודאי ישראל, הם תוצאה של הבורא, ממילא הערך של הקודש, כלומר האינסוף האלוקי, במדרגות שונות, בדומם למדרגתו לסוגיו, בצומח לסוגיו למדרגתם, בחי, באדם זה כבר נקרא צלם אלוקים, בישראל זה נקרא בנים אתם לשם אלוקיכם, מדרגות מדרגות של הופעת הקודש. הקודש הזה מופיע בכל בריאה ובכל אדם, ודאי בישראל. זה זרם חיים אחד, כוח חיים אחד שנמצא בתוכנו מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא יתביע את זה בתוכנו. כמובן, חידדנו אתמול, נחדד גם עכשיו, יש הבדל עקרוני מאוד בין הקודש המופיע בישראל לקודש המופיע בגוי, שבא לידי ביטוי באופן מעשי בתרי"ג מצוות מול שבע מצוות. אבל זה נכון בכלל, כלומר עצם המציאות של הקודש היא קיימת בכל בריאה. ודאי באדם, ודאי בישראל. זאת התכונה הראשונה, זה הכוח הראשון.
שלוש כוחות שהם כוח אחד בעצם?
שלושה כוחות שיש להם מקור אחד. זה הכוח האחד, הקודש. הכוח השני, שקיים בכל אדם באשר הוא אדם, זה השייכות החברתית הבסיסית, שהיא לאומית. ואתמול הבדלנו שבישראל זה שכל לאומי, ובאומות העולם זה שכל אלוהי לאומי, ובאומות העולם זה רגש לאומי. אבל אדם, כשהוא בריא, כשהוא נורמלי, כלומר כשהוא מתפקד נכון, יש לו שייכות לחברה. ובדרך כלל לחברה, שהיא הקולקטיב הציבורי שבתוכה הוא חי, עם. אז יש לו קשר לעם שלו, יש לו קשר לארץ שלו, הוא מוכן להיות אפילו שותף למהלכים ציבוריים, כי הוא מבין שזה חלק מהטבע שלו, זה לא רק כך ותן, כלומר, משתלם לי לתת כדי שאני אוכל לקחת, לקבל. אלא משהו יותר עמוק נמצא בטבע האדם, כהיותו חברתי. חברתי ברמה הלאומית, ולכן הוא יותר קרוב לעמו ולארצו. מאשר לימים אחרים או לארצות אחרות. והרובד השלישי, הכוח השלישי שנמצא באדם כטבע, כתכונה שהקדוש ברוך הוא יתביע בתוכנו, זו האנושיות. האנושיות, כלומר, המשתף או המשותף למין האנושי, להבדיל מבעלי החיים, עולם הצומח ועולם הדומם, שנגענו אתמול בשני רבדים, השכל האנושי, מדע, טכנולוגיה וכו', והמוסר הטבעי, מה שקוראים מצפון, מוסר כליות, דרך ארץ וכו'. אלה בעצם, הכוח הזה הוא כוח שנראה כלפי חוץ משותף לנו ולעמים, אבל הוא ודאי לא משותף, כי כמו שלמדנו כבר, הצד האדמי בישראל מופיע בצורתו הישראלית. בכל אופן, עצם שלושת הכוחות נמצאים בנו כטבע אלוקי מלמעלה למטה, והתפקיד שלנו זה לגלות את שלושת הכוחות האלה כל אחד בפני עצמו, ואת ההרמוניה בין שלושתם. אומר הרב, אלה הם שלושת התביעות.
יכול לחלק את האנושות?
אנושיות, הכוונה המשותף האנושי. אתמול לא דיברנו על אנושיות? טוב, אז אני קצת יותר נרחיב את האנושיות. האנושיות זה המכנה המשותף לאדם. למשל, כל בני אדם יש להם גוף, אז כל בני אדם צריכים לתפקד את הגוף. אז איך מתפקדים את הגוף נכון? חיים על פי כללי הרפואה. אז זה משותף, הגוף הישראלי והגוף הגוי. הוא נראה את הגוף. אז השכל הבסיסי שלנו אומר שיש ערך לגוף. אם יש ערך לגוף, צריך לתפקד את הגוף נכון. יש ערך לנפש, מוסר, מידות וכו'. יש ערך לשכל, חוכמה, מדע, טכנולוגיה. יש ערך לתפקוד של האדם באשר הוא אדם, בלי קשר להיותו לאומי, אלא כהיותו אדם. ובלי קשר, לצערנו, להיותו נובע מהקודש. זאת אומרת, אלה כוחות החיים הטבעיים שצריכים לצאת אל הפועל. תכף כשנגיע לשלושת הסיעות שהן שלושת המפלגות, אז יהיה הרבה יותר ברור. אבל באופן כללי, זה אותו אדם שאתה שואל אותו, תגיד, מה האידיאל שלך בחיים? שמה אתה חי? אז הראשון יגיד, אני חי בשביל הקודש. שהאלוקי יופיע בתוכי, ותכף נראה מה זה בדיוק. השני יגיד, אני חי בשביל הציבור, בשביל העם שלי. חשוב לי מדבר על עם ישראל, חשוב לי שעם ישראל יהיה עם חזק, יהיה עם שיש לו ביטחון, עם שהכלכלה שלו היא יציבה, עם שהיחסים הבינלאומיים שלו הם תקינים, עם שטוב להיות בתוכו, טוב להיות חלק ממנו. זה כבר לאומי. ואדם שלישי יגיד, שנשאר לו בשמת החי, הוא יגיד, אני חי כי אני אדם, ואני רוצה לממש את זכויות האדם שלי. כלומר, את מה שמבדיל אותי מבעלי החיים. שכל, מוסר וכו'.
כל מה שהוא מתרומם
איתו. נכון, אבל כאן מדובר על שלושת הכוחות האלה בהפרדה. כרגע אנחנו נוראים על שלושת הכוחות כנפרדים. הם לא נפרדים, אבל כן נפרדים. לכן אומר הרב, אלה הם שלושת, אני חוזר שוב, הקודש, האומה, האנושיות. כשנגיע עוד חמש דקות לסיעות, זה יותר ברור. אלה הם שלושת התביעות העיקריות. שלושת התביעות, כלומר, הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו לגלות את שלושתן, כי הוא התביע את זה בתוכנו. דרך אגב, טבע, למה טבע נקרא טבע? זה הטבע שלי. כי אנחנו טובעים בתוך. כן, אנחנו, זה כאילו, כביכול אנחנו בתוך איזה ים ואנחנו טובעים בתוכו. אז אנחנו טובעים בתוך הקודש, אנחנו טובעים בתוך האומה, אנחנו טובעים בתוך האנושיות. זה טבע שטבוע בתוכנו, זה חלק מאיתנו. אז אלה הם שלושת התביעות בתף ובתת, אם אפשר להוסיף. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם כפרט וכציבור וכחברה באיזו צורה שהיא מורכבים מהם. המינונים האיכותיים והכמותיים שונים, ההופעות המעשיות שונות, אבל עצם המציאות של שלושת הכוחות קיימים בכל אדם, בכל עם, ודאי בעם ישראל. הנה עוד טיפה, איך שאין מניותיה של ההרכבה הזאת, מה המינונים בין שלושת הכוחות? אם חלק אחד מאלה, משלושת הכוחות, תופס מקום פחות או יותר עיקרי אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, זה החילוק בין אדם לאדם, בין עם לעם, זה נכון. או בין עם ישראל לעמים. אבל לא נמצא, וכאן נקודה חשובה מאוד, שאתמול לא הגענו אליה, לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. הרב אומר במשפט הזה את המילה קבועה. במשפט הבא הוא יגיד, כל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. אז דיברנו על זה הרבה פעמים. שאם אתה רוצה לבדוק אם דבר הוא אמיתי, תבדוק את ההתמדה שלו. נכון? למדנו שהתינוקות אמרו שהאות תף רומזת למילה אמת. הרי האות תף היא בסוף המילה אמת, ולא כמו שאר האותיות שמתחילות את המילים שהתינוקות אמרו, א' אולפן, ב' בינה, ג' גמול וכו', ש' שקר. למה תף אמת? תגיד תף תורה, תף תשובה, תף תפילה, תף תיקון עולם. יש הרבה מילים חשובות בתף. למה האות תף נרמזת בסוף המילה אמת? אומר הרב שם בעיניה, כמו שדיברנו בזמנו, אם אתה רוצה לבדוק אם הדבר הוא אמיתי, תלך לסוף. מה שמברר האם דבר הוא אמיתי, הוא ההתמדה. זיקוקים, התלהבות, חד פעמיות, כולנו יודעים לעשות מצוין. השאלה מה קורה בהמשך. אם אתה רוצה לבדוק, אומר הרב בתחילת הדרשה שעוסקת בענייני חינוך, אם אתה רוצה לבדוק אם חינוך הצליח, תלך לעתיד, לא בהווה. אתה רוצה לבדוק אם ילד מחונך, תבדוק אותו עוד 30 שנה. תבדוק אותו איך הוא מחנך את הילדים שלו. הצלחה בחינוך, אמרתי את זה במקום אחר, זה לא ילד שעומד על הכיסא, כשהוא חזר מהגן בליל הסדר, ואומר מה נשתנה בעל פה. זה לא נקרא הצלחה בחינוך. הצלחה בחינוך זה איפה הוא יהיה עוד 30 שנה? האם המן השתנה שהוא אמר בתור ילד, זה חלק מהחיים שלו, חלק מההוויה שלו, חלק מהאמונה שלו, חלק מתפיסת החיים, חלק מהחינוך שהוא יעביר לדורות הבאים. זאת השאלה. לכן כשלמשל מופיע בהקדמה אלן יעקב, מהו הפסוק החשוב ביותר בתורה? אז פסוק אחד, דעה אחת אומר, דאבת לך כמוך. חברה, אהבה בין אדם לחברו. פסוק שני אומר, אלה תולדות השמיים והארץ בעבריהם. אל תקריא בעבריהם, אלא באברהם. אברהם, אב המון גויים, תקן את העולם. פסוק אחר אומר, דעה אחרת, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים. קורבן התמיד. אמר בן פזי, הלכה כדעה הזו. אז יש הרבה פירושים, פירוש אחד, לעניין שלנו, התמדה. הדבר החשוב ביותר בחיים זו התמדה. אתה רוצה לבדוק אם דבר הוא אמת, אל תתחיל באלף, או אפילו במם, תלך לטף, תלך לסוף. בסוף תראה, בהתמדה תראה, בהמשך תראה, האם הדבר הזה הוא אמיתי או לא. אם דבר הוא מתמיד, הוא אמיתי. דבר שהוא לא מתמיד, סימן שהוא לא אמיתי. דבר שהוא לא אמיתי, לא יתמיד. חנוך לנער על פי דרכו. אם זה על פי דרכו, על פי אישיותו, טבעו וכו', גם כי יזכין, אז הוא ממנו. אבל אם לא תחנך אותו על פי דרכו, אלא תיאלף אותו, תכניס אותו לתבנית שלא מתאימה לו, שהוא יגדל, והיא עצמאי, הוא לא יהיה מוכן להיות בתבנית שהיא לא הוא, והוא יפרוש, אז הוא לא יהיה שם. לכן, אם אנחנו רוצים לבדוק מהו האדם באמת, אנחנו צריכים לבדוק את החיים הקבועים. אנחנו צריכים לבדוק את החיים העתידיים. לכן אומר כאן הרב את שני המשפטים הבאים. איך שהן מניותיה של ההרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, זה החילוק. אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה, מזדמנת כן, חולפת כן, עכשווית כן, אבל קבועה לא. לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים, שלא תהיה מורכבת משלושתם. אז אדם או חברה יכולים לעשות שקר בעצמם, ולהגיד, אני כרגע, אני חושב שאני רק הקודש, ואני חי את הקודש. אין לחיים האלה עתיד. אני רק אנושי, כלל עולמי, קוסמופוליטי, הרב יקרא זה בהמשך ליברלי. אין לזה עתיד, אין לזה קביעות, אין לזה קיום עתידי. אני רק לאומי, חילוני. אין לזה עתיד, אין לזה קיום, אין לזה קביעות. אנחנו חיים בתקופה שאנחנו פשוט רואים את זה בחוש. לכן המשפט הבא גם אותו עיקרון, ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו, מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים, כי זה טבע האדם. אז כשאדם לא מופיע את טבעו, אז זה לא יחזיק מעמד. כשאדם מופיע את טבעו, טבעו, זה הטבע שלו, אז זה הוא, אז זה תמיד הוא, אז זה תמיד יהיה. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, הולכים הם ונפרדים, בהתחלה מפוזרים, ואחרי זה מורדים, ואחרי זה מחולקים ממש קצר אחד לשני, איננו נקראים לבוא להצלה, אבל רבותיי, זה חשוב מאוד, איננו נקראים לבוא להצלה, לא כי אחרת היא אנרכיה חברתית, ואחרת בני אדם לא יכולו להסתדר ביחד באותו מקום, באותו זמן, אלא איננו נקראים לבוא להצלה, להציל את הצלם האלוקי הנמצא באדם, להציל את המהות. אני אגיד את זה רגע ממקום אחר. המהר"ל שואל, הפסוק ואהבת לרעך כמוך, חותם במילים אני השם. שואל המהר"ל, ואהבת לרעך כמוך, מצווה חברתית. אני השם, מצווה אלוקית. אז תחיל את זה באדם לחברו ואדם למקום. אומר המהר"ל פשוט דברים פשוטים. מצוות ואהבת לרעך כמוך יכולה להתפרש, נקרא לזה כמנגנון חברתי לתפקוד של חברה. כלומר, אם אנחנו לא נאהב אחד את השני, ולא נפרגן אחד לשני, ולא נעזור אחד לשני, ולא נתמוך בחלשים ובמסכנים, אז החברה בסוף תתפרק ולא תהיה כחברה. לא תוכל להתנהל כציבור. אז אפשר להבין את הציווי הזה. ואהבת לך כמוך, מדוע? כי לולא זה, איש את רעהו חיים בלאו. מה? אפשר להבין את זה ככה. דרך אגב, אסור לזלזל בהבנה הזאת. אם אני לא טועה, ספר החינוך במצוות ואהבת לך כמוך, מסביר ככה. שהסיבה למצוות ואהבת לך כמוך היא הסדר החברתי התקין. כדי שחברה תוכל להתנהל, לא יכולה להיות אי אהבה בין אנשים, בין המרכיבים של החברה. אתה צריך להבין. אבל המהר"ל אומר, אתה צריך להבין ספר החינוך, אבל המהר"ל אומר, צריך להבין. אבל המהר"ל אומר, הסיומת של הפסוק, אני השם, מגלה שלמרות שכלפי חוץ נראה שאהבת הרע היא אינטרס חברתי, אולי אפילו אינטרס לפעמים אישי, אני אוהב אותך, אתה תאהב אותי, אני אתן לך, אתה תיתן לי יד רוחצית על מה שקוראים היום. אבל אפילו יותר מזה, ברובד הלאומי החברתי, מצד האמת, הקשר החברתי בין האנשים בחברה זה ערך אלוקי. אני השם, אני השם נמצא בתוך כל אחד, אני השם נמצא בחברה. לכן התוספת של אני השם זה כדי להוציא מהטעות שהמצוות אהבת הרע היא מצווה חברתית אנושית, אלא היא מצווה אלוקית. מהמקום האלוקי אתה מגיע לחברה. זה סדר אלוקי, זה לא סדר חברתי. לכן, כשאנחנו רואים ששלושת הכוחות האלה נפרדים, אנחנו נקראים לבוא להצלה. לבוא להצלה של מה? את מה צריך להציל? לא רק להציל את היכולת, את יכולת התפקוד. להציל את אי הופעת השם. להציל את החילול השם שיש פה. חילול השם מלשון חלל. יש פה חלל בהופעת השם, יש פה חיסרון. זה מה שאנחנו באים להציל. עכשיו ברשותכם, כדי שהדברים יהיו יותר בקרקע, הרי אמרנו, אנחנו עם ישראל בקרקע עכשיו, התחלנו סוגיית המציאות. עכשיו בואו נראה איך זה מגיע לפוליטיקה. בואו נדלק כמה שורות ברשותכם, נחזור לשם יותר מאוחר. שורה בערך שמינית מלמטה, בעמודה הזאת. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. אם כן, שלושה כוחות שהתלבשו במציאות בשלוש קבוצות ושלוש סיעות. היום אני אומר, היום אני אומרים בשלוש מפלגות. אפשר לחלק את כלל הפוליטיקה הישראלית. יש, נראה לי, 30 מפלגות. רצו לבחירות. נראה לי, רצו לבחירות 30 מפלגות. תוך הכנסת כמה יש? 10. 10 מפלגות. 15 מפלגות. אבל באופן עקרוני אפשר לחלק את כל המפלגות לשלוש קטגוריות, לשלוש קבוצות. אלה שלושת הסיעות. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. עכשיו, הרב כותב את הדברים לפני 100 שנה. כמובן שמאז עברו קצת תהליכים, אבל העקרונות, אותם עקרונות, זה עדיין נמצא. הזרם הראשון, הסיעה הראשונה, קורא לה הרב האחת האורתודוקסית. האורתודוקסית, מה שקראו פעם, החרדית. זה זרם אחד בעם ישראל, הזרם הנקרא חרדי. מה עניינו של הזרם החרדי? איך הוא מביט על החיים? היום, אני מסכים שהיום קצת השתנו הדברים, ברוך השם. אבל לפני 100 שנה זה היה באמת ככה. גם היום זה עדיין רובו ככולו ככה. אבל קצת השתנה. מהי האחת האורתודוקסית? האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. למדנו בשיעורי קודש בחול, שיש שני סוגים של קודש. יש קודש גלוי, הנקרא קודש, יש קודש סמוי, הנקרא קודש בחול. הקאט האורתודוקסית, הקבוצה הזו, היא מגדירה את הקודש כקודש הגלוי. מה מבחינת הקודש? כל מה שהוא שולחן ערוך הוא קודש. כל מה שהוא לימוד תורה הוא קודש. כל מה שהוא קיום מצוות הוא קודש. כל מה שהוא בית כנסת, בית מדרש, הוא קודש. כל מה שנמצא מחוץ לגבול הגזרה של דלת אמות של הלכה, בואו נגיד את במושג של היום, יהודי של שולחן ערוך, כל מה שנמצא מחוץ לתחום הזה, ארץ ישראל. אם זה מצווה בשולחן ערוך, לפי הרמב"ן, אז זה קודש. אבל אם הרמב"ם לא מנה את זה כמצווה למען דאמר שלא מנה, ודאי הוא מנה, אז זה אולי חול. אז זה פוליטיקה. אחד אומר, עבודה. עבודה זה פשוט צורך כלכלי. אין פה ערך של קודש. טוב, נכון, גדול עליני מהגיעו יותר מרשמיים. נכון שכתוב בשכון ערוך שכל תורה שנים המלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. השכון ערוך פסק להלכה. נכון. אז אם יש שולחן ערוך, אז אחר כך ילך להסקה, וזה כך כתוב. אז הלכה, אבל זאת הלכה, כי צרכים. כי אין ברירה.
בדיעבד.
כלומר, הקבוצה הזאת, זרם החשיבה הזה, צורת החשיבה הזאת, זרם החיים הזה, הוא רואה את הקודש במה שברור לו שהוא קודש. צניעות זה קודש. שבת זה קודש. קברי צדיקים זה קודש. כשרות זה קודש. טהרת המשפחה זה קודש. בדרך כלל, היות ובאנו מהגלות אחרי 2000 שנה, והשולחן ערוך רובו ככולו, הוא שולחן ערוך שעוסק בחיי הפרט או מקסימום בחיי המשפחה, אז הקודש מסתיים בדרך כלל, לפי התפיסה הזאת, בפרט ובמשפחה. כל מה שקשור לאומה, זה כבר משהו לא מוגדר, לא ברור. אמנם הרמב״ם פסק הלכות מלכים ומלחמותיהם, אם כן, אז יש גם הלכות ציבור שהם חלק מהשולחן ארוך, אבל השולחן ארוך לא. אז אדם קם בבוקר, נטל ידיים, אומר דעני, נטל ידיים, אומר ברכות השחר, הולך לתפילה, מברך ברכת המזון אחרי ארוחה, הולך לעבודה, לא מדבר לשון הרע, קובע עתים לתורה. זה יהודי אורתודוקסי קלאסי. מה שקוראים חרדי. עכשיו, למה היא טוענת באומץ ובקנאה כל מה שהוא קודש? כי היא לא רואה בצדדים האחרים קודש. היא לא רואה בצדדים האחרים צדדים אלוקים שכבחו יתביע בתוכנו. אז אם היא מתמקדת בתחום מסוים שנראה לה כקודש, והוא באמת קודש, אבל היא לא רואה בתחומים האחרים קודש, בכוחות האחרים היא לא רואה קודש, אז כל מה שהוא לא קודש היא נלחמת נגדו, כי היא חושבת שהוא אויב שלה. אז הציונות, אם הוא מופיע בצורה חילונית, זה חול, זה כפירה. עכשיו כמובן, מדרגות מדרגות באורתודוקסיה, מדרגות מדרגות בחרדיות, מדרגות מדרגות, כן, יש ספר גם. כלומר, יש גם מי שיגיד שהשואה קרתה בגלל הציונות, גם זה כתוב בספרים. כלומר, ככל שאתה יותר מתמקד בזרם חיים אחד, ממילא כל זרמי החיים האחרים, הם מבחינתך לא חלק מזרם החיים, הם רק מפריעים לזרם החיים האמיתי כפי שאתה רואה אותו, ואז מילא אתה יוצא נגדו למלחמה. ממש. לכן זה באומץ, לכן זה בקנאה, לכן זה במרירות. כשאתה כולל בתוכך צדדים שונים, אז אתה יודע למנן את שלושת הצדדים בצורה מסוימת, וגם אם אתה לא יודע למנן, אתה לפחות לא יוצא למלחמה נגד צדדים מסוימים, כי אתה יודע שחלק מהצדדים החיוביים שצריכים להתגלות פה. אבל כשאתה שקוע בזרם אחד, ניקח דוגמה, בסדר? נגיד תפילה. תפילה זה מצווה, עבודה שבלב, למאן דאמר מצווה דאורייתא. מאן דאמר דרבנן. ממילא כשאני רואה את הקשר שלי עם ריבונו של עולם, ואת חיי שעה, את ההשפעה של חיי שעה בעולם, על ידי זה שאני מתפלל והקדוש ברוך הוא נענה לתפילתי, ממילא, באופן טבעי, הייתי אומר אפילו פסיכולוגי, אני פחות נותן מקום וחשיבות לעבודה. כי מי שדואג לחיי שעה, זה התפילה. זה ריבונו של עולם, דרך תפילתי. ולכן ממילא, העבודה והפרנסה, כלומר ההשתדלות בפועל, היא תהיה פחות קריטית, פחות משמעותית. ולכן אם אני רואה למשל שעיקר העניין, או לא עיקר העניין, כל העניין, זה לימוד תורה, לכן אני אחנך שכל הילדים אצלי בזרם החיים הזה, צריכים להיות לומדי תורה, אברכים, תלמידי חכמים, וכל מי שיוצא מהתחום הזה, אז הוא כישלון. אני בכוונה הולך עד הקצה, כדי שנבין את זה ברור עד הסוף. אז כל מה שהוא מחוץ לתחום הזה הוא כישלון. אז הוא נפלט. אז מי הולך לצבא? מי שהצבא מגייס אותו. מי הולך לעבודה? מי שנפלט ממעגל הישיבה. אני לא אומר שהיום זה ככה. אני אומר, הזרם שרואה את הקודש כקודש מאוד מוגדר, מלשון הגדרה, מאוד ברור, מאוד, סליחה שאני אומר את זה, מאוד חלקי, מאוד פרטי, מאוד ספציפי, כל מה שהוא מחוץ לזה הוא לא קודש. אז זה מאיים עליו, הוא נלחם נגדו, הוא לא מוכן להתקרב אליו. זה הקודש, בואו נקרא את זה שוב. האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. המשל שאני ממשיל לעצמי כל הזמן, זה התנועה הנקראת הבילויים, שחרטו על דגלם בית יעקב לכוון אלך, ולא הוסיפו את המילים בסוף הפסוק באור השם, אומר זרם הקודש, אמרו רוב מוחלט של הרבנות החרדית, של הרבנים החרדיים, אנחנו לא מצטרפים. חלקם לצערנו הרב נרגו בשואה, נרצחו בשואה בעקבות זה. אנחנו לא מצטרפים לבית יעקב לכוון אלך. צומת בילו, לא בשבילם. כמו שאמרנו, צומת בילו בה. בית יעקב לכוון אלך, באור השם. אבל אם זה לא באור השם בילו בה, אז זה חיצוני, הפוך, לא רק שזה לא משלנו, צריך להיאבק בזה, כי זה מבחוץ. כן. תנועת הבילוי עם עלייה לארץ, ההתיישבות. תנועת, אחת מתנועת העלייה לארץ וההתיישבות באופן חילוני. במשקפיים חילוניות. בבקשה, עידן. מה?
זה לא בילוי,
לצאת
לבילוי.
לא חשבתי על זה בכלל. וואי, וואי, איפה אנחנו חיים. עידן, כן.
אי אפשר באופן זמני, על כך שקפת עולם הזאת, לחבור על לתנועה הזאת לצורך העניין, כי זה משרת האינטרסים שלי, ובשלב ראשון אני פועד. אלך ביחד בשביל שיהיה לנו יותר קול.
לא הבנתי, דבר איתי ברור, לא הבנתי.
הכוונה,
אני יהודי חרדי.
כמו שדיברנו,
אני יהודי חרדי, עכשיו מה אתה רוצה להגיד?
תצטרף בינתיים לתנועה הזאת, שזה ישרת את האינטרסים המשותפים שלכם. ולסוף תתפצל.
מה זה אינטרסים משותפים? כלומר, אני אומר את זה עכשיו בקיצוניות, אני לא מסכים שזה לא נכון מה שאני אומר. זה לא נכון מה שאני אומר, אבל אני אגיד את זה בצורה כזאת. אם אני אתחבר ליהודי החילוני, זה בשביל דבר אחד, להחזיר אותו בתשובה. אני אתחבר אליו בשביל דבר אחד, להביא אותו לקודש. הוא נמצא בחושך, אני נמצא באור, יש לי אחריות להביא אותך מהחושך לאור. כל סגנון החזרה בתשובה יש סגנון כזה. כל המטרה של החיבור תהיה מטרה כזאת. היום ברוך השם זה כבר לא כל כך ככה, אבל פעם וגם היום יש זרמים כאלה שזה ככה. לכן אם יש לי ודאות למשל, כביכול, שהקשר לא יוביל לחזרה בתשובה, אז מה לי ולך?
אבל אם יש אינטרסים משותפים לשניכם,
מה האינטרסים? האינטרס המשותף היחידי שלי ושלך זה אלוהים. לא, אני מדבר מצד האמת. אלוהים. אתה מוכן להודות באלוהים לעשות את כל מה שהוא רוצה, בבקשה. לא מוכן להתראות. מצד התואבה, זה אולי השיא של השלילה הזאת. ולא יודע אם ראיתם, אבל ברחובות ירושלים היו בזמנו, המלאק ברחוב, המלאק ברחובות, משהו כזה, זהירות המלאק, משהו בכיוון הזה. מבחינתי, לפי התפיסה הזאת, אדם שהוא שוכב משכב זכר, או משכב נקבה, הוא המלאק. מלחמת חומה והמלאק. הקיצונים שבהם יהיו מוכנים לשבת עם אותו רשע באיראן נגד מדינת ישראל, והפחות קיצונים שבהם, אז יעשו הדברים אחרים. עכשיו, נא לא לזלזל בזרם הזה. איזה דבקות, איזה מסירות, איזה נאמנות לקודש. דרך אגב, סתם לא לשכוח. המושג חרדים, כן, מאיפה זה בא? החרדים לדבר השם, זה בא מפסוק בנביא. החרדים לדבר השם. אם כן, אנחנו רואים את דבר השם. דבר השם, כמו שהרב כאן אומר, זה תורה, מצוות, אמונה, לכל קודש בישראל, לפי התפיסה המצומצמת, שברור שזה דבר השם, ולזה אנחנו מחוברים. לדברים אחרים אנחנו לא מוכנים להתחבר, אלא אם כן, אנחנו נביא את מי שנמצא בחוץ אלינו. לפי התפיסה הזאת, זה לא אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה אוהב את הבריות בשביל לקרבן לתורה. אבל אם תיאורטית אין בשביל לקרבן לתורה, כלומר אין סיכוי, אז לא, אוהב את הבריאות. אני הולך עד הקצה, זה לא שזה ככה, אבל כדי שנבין את זה עד הסוף. בבקשה.
אבל אני יכול להגיד לך,
אבל ביקסת שלי. עוד פעם, מזה חשבתי שאני אובן לא נכון.
לא, לא.
הציבור החרדי הוא ציבור נפלא. אוהב את עם ישראל, עושה חסדים בלי סוף. וכולי, זה השתנה, היום זה לא כמו שלפני 100 שנה. אבל עדיין יש את הכיוון הזה.
אני רוצה להגיד לך דווקא, שצינור וקסן זה בדיוק איך שאתה מקצין את זה. בדיוק.
אני רציתי לסנגר.
אחד לאחד, המשפטים שאמרת זה פשוט משפטים ששמעתי שם, מאותו רב.
נא להגיד, נו, נא להגיד.
אתה לא אזכיר אותו.
לא, לא, לא אזכיר שמות. לא את הבית כנסת ולא שמות, רק תזכיר מה
אמר. אבל זה פשוט ככה. פשוט הוא מדבר על, הוא מזכיר בדיסקים שלו, הוא מדבר על דלת אמות של הלכה. הוא מדבר על נטו שולחן
ערוך. העולם לא נברא אלא כדי שיהיו יהודים, יהודים לא נבראו אלא כדי ללמוד תורה. כלומר, מה האידיאל של עם ישראל? שכולם יהיו לומדי תורה.
והוא פוצץ אותה בכנסת.
זהו. זה חיים הרבה יותר קלים? סליחה שאני אומר, להיות חתול זה יותר קל מלהיות בן אדם.
וזה מושך.
מושך אותך להיות חתול?
לא.
אותי לא. אותי ממש לא מושך להיות חתול. אדם שחי, נגיד, בזרם השלישי, בליברליות, ונקעה נפשו מסיבות כאלה ואחרות מהליברליות הזאת, והוא רואה את החושך שבזה, הוא לא מזהה את נקודת האור שבזה, הוא רואה את השלילה שבזה, אז ברור שהוא יברח אל הצד השני, לקצה השני.
אפילו כזה
מה? מה? דרך אגב, לעניות דעתי זה גם לא מקרה שהלבוש בדרך כלל הוא לבוש שחור. זה, אתה רואה שחור. אתה חרד, אתה קומם בפחד. באמת, השם אפילו חרד. השקפת היהדות היא לא להיות חרד. היא להיות עבדו את השם בשמחה. לא להיות כל מן מפוחד, כל מן בלחץ. במתח, אני חרד, אני חרד. לא. תשמח.
אני
מכיר
הרבה חרמה
טוב, אבל חד ושלום, אני רוצה שתצא כאן תקלה.
לא, אבל אדם.
ציבור חרדי הוא ציבור נפלא, רק אני בכוונה הולך עד הקצה, כדי להסביר במה אנחנו חולקים, להבין במה אנחנו חולקים. אוקיי, רגע, אבל ליאור רצה לספר סיפור. אמרת שבבית כנסת, ש... בלי שמות. גם אתה אמרת משהו.
אני רוצה גם להכיר את התופעה הזו, זה מישהו שחזר בתשובה שאני מכיר, והיה לי ויכוח איתו. הוא אמר, חבר'ה, מכיר פה צרונגולט, זה היה לפני שהגעתי מוכן, זה ממש, אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אמרתי, לא, 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 יצא מתוך מה שהוא אמר, שהוא אמר, זה לא עריך חבילדות, היה לנו דיון על אם הלכת להיות עורך דין או לא שאני רוצה להיות עורך דין. אבל זה הוא אמר, אז הוא יצא בתקיפות ממש...
אני רוצה שנבין את זה בצד החיובי של הדברים. הסיבה המרכזית, ועוד נדבר על זה, הסיבה המרכזית של הקודש בקודש, זאת הגלות. כלומר, היות והיינו שבועים אצל אומות העולם 2000 שנה. ואומות העולם מצד האמת לא יכולים לגלות את שלושת הכוחות האלה בהרמוניה שלהם. אולי חשוב לומר משפט שעוד לא מספיק הדגשנו אותו. כשאנחנו אומרים ששלושת הכוחות האלה, הקודש, האומה והאנושיות, הם שלושת הכוחות שמהם מורכב האדם, זה לא שיש כאן שליש, שליש, שליש. הרב יגיד בסוף המאמר הזה, שהקודש הוא הנושא של הכל. הוא המקור של הכל. אז הקודש הוא המקור של הקודש, הקודש הוא המקור של הלאומיות החדשה, של הלאומיות, והקודש הוא המקור של הליברליות. אז ברור שזה לא שליש, 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 אלא הקודש אמור להתגלות בשלושת תחומי החיים, בשלושת מרכיבי החיים, שאתה מנסה להגדיר אותם.
צריך להכיר תודה גם.
מה?
צריך להכיר תודה עצומה.
ודאי, הרב קוק בעצמו. ודאי, הרב קוק בעצמו כותב שמה ששמר עלינו בגלות, בגלל שבגלות אי אפשר לגלות את הקודש בתוך האומה ובתוך האנושיות, ומי שניסה לגלות את זה מיד יתבלבל ויתבולל וכו'. לכן אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דל אדמות שהלכה בלבד, זה בגלות. החרדיות בגלות צדקה ב-100%.
הם שימרו את הכל.
ודאי, זה נקרא שומר אמונים, הם שמרו אמונים. שלושה דברים מחריבים דעתו של אדם. זאת אחת הגרסות, מחריבים ולא מרחיבים. מחריבים לשון החרבה. אישה נאה, כלים נאים, דירה נאה. אחד ההסברים, בגלות. באמת בגלות אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. ואם אנחנו העתקנו את ישיבת פונוביץ' מפונוביץ', מפולין, לבני ברק, עם אותם דפוסי חשיבה, עם אותה הנהגה, עם אותה הנהגה, כלומר עם אותה התנהגות, עם אותו סגנון חיים, אז זו בדיוק המחלוקת. זו בדיוק המחלוקת. עם זה בדיוק אנחנו לא מסכימים. מצד שני, כדאי לכם, באמת, כאחד שעשה את זה, ללכת פעם באחת בלילה, שתיים בלילה, לשבת פונוביץ', כאילו שתיים בצהריים.
כן.
לא יאומן. היית שם פעם בשעה הזאת?
לא, אבל נשמע סיפורים שלכם שהיו...
כדאי, כדאי ללכת לראות. מה זה התמדה? כשאתה דבוק בכוח אחד, קודש, אז אתה הולך עם זה עד הסוף. כוחות אחרים לא... זה לא בתחום שלך, זה לא בגבול הגזרה שלך בכלל. אז אתה הולך עם זה עד הסוף. עדי, בבקשה.
זה מזכיר לי, פתאום עלתה לי סיטואציה, כמו שיש, היו עליות מכל מיני מקומות בעולם של יהודים, ושהם הגיעו ושמו אותם באזור מסוים, בין אם זה דות אתיופיות, דות מרוסיה, או כל מיני דות מכל מקומות אתניים, והם נשארו שם. אז לאט לאט ראית בחברה שיש את הם, הם כאלה מוזרים, אני לא אומר שזה ככה, כי אתה לא היית שם, אז אולי אתה מוזר, אבל אומרים, הם. אבל צריך להבין שהם הגיעו, כמו שאמרת, נתת עם הדוגמה של מפונוביץ', שאתה מגיע. אז זה לא פלא, צריך להבין שזה זה, זה דבר, אפשר להגיד אפילו הכי טבעי שהם התנהגו.
הכי טבעי
ביותר.
הרב קוק, שהופיע פתאום אחרי 2000 שנות גלות, שהופעת התורה בישראל הייתה קודש, ולא לאומיות, ולא ליברליות, לא אנושיות, ולא רק הרב קוק, אלא הוא ורבנים אחרים, ודיברו פתאום על הקודש בלאומיות, על הקודש באנושיות, כשכלפי חוץ הלאומיות והאנושיות נראית לא כל כך חיובי, אפילו רע מאוד לפעמים, היה מאבק תקיף ביותר נגד הרב קוק. זה הפחיד מאוד.
הרב הוא אמר, אני לא מחדש חידוש, זה לא שפתאום התורה התחלפה. חזרנו למצב הנורמלי של בית שני, של בית ראשון. חזרנו לתקופת שלמה המלך, שעליו הנביא מספר ספר מלכים. מה כתוב בספר מלכים? בית מקדש, מלכות, שלטון פוליטי, שלטון ביטחוני, עושר כלכלי, חוכמת שלמה, בכל מרחבי החיים. אנחנו פשוט מתחילים לחזור סוף סוף ברוך השם לבית שלי, ויותר מזה בית שלישי. אבל 2000 שנה לא הכרנו את זה. אז 2000 שנה התרגלנו להופעת תורה בדפוס אחר לגמרי. פתאום הופיע הרב קוק, זה דבר מסוכן. יש סיפורים מזעזעים. הייתה חבורה שנקראת בימים ההם הקנאים, כמו בימי בית שני, כן, הקנאים. יש סיפורים נוראים. הברית מילה שסיפרנו את הסיפור שעם הרב חיים זוננפלד וכולי, אז אם אני לא טועה, כשהרב קוק חזר מברית המילה הזאת עם הבגדים של בגדי שבת וכולי, זרקו עליו קנאים ביצים ושתן ומשופכים ברחוב. אז בא אליו הנציג הבריטי, הלורד הבריטי, אמר, אולי הרב יגיש תביעה משפטית במשטרה, יגיש תלונה במשטרה נגד התוקפים. אמר לו הרב, חרף, אני מצטט, חרף המעשה שעשו עמדי, שזרקו עליי שתן וביצים וכל מה שזרקו, חרף המעשה אשר עשו עמדי, אוהב אני אותם אהבה גמורה, ואף מוכן אני לנשקה מרוב אהבה. ציטוט. זה הרב קוק. זה הרב קוק. כן. שכחתי את שמך. כן.
לפי זה שבגלות, אז רק הקודש שהוא יכול לשלום, זאת אומרת שלא יכול להיות מצב כזה של חזרה לישראל בלי העזיבה של הקודש.
נדבר על זה. נשמור את זה להמשך. נדבר על זה בפרוטרוט. בואי נשמור את זה. כן, אמיתי.
אמרנו, חלק, כאילו, אנחנו עכשיו באיזשהו מצב שיש לנו שלטון פוליטי, טריטוריאלי והכל.
עוד לא הגענו לזה, אנחנו עכשיו בקודש, אנחנו עכשיו אצלך, אנחנו עכשיו במאה שערים. תכף נגיע לכנסת, זה השלב הבא.
חוזרים לימים של בית ראשון ושני, שהיה בית מקדש בזה. עכשיו אנחנו רואים שהחרדיות הייתה טובה בגלות, ועכשיו כבר לא.
לא אמרתי שהיא לא טובה, אמרנו שצריך לעבור תהליך מחרדיות נראה בהמשך לכת הרביעית.
אבל היא הייתה טובה בגלות. אז עכשיו אנחנו, אמנם אנחנו כבר לאט לאט מתקבצים לארץ ישראל, ויש לנו שלטון פוליטי פה, אבל מצד שני עוד אין לנו בית מקדש, אז זה עדיין
סוג של גלות. אתה שואל שאלה, בוא נגדיר את השאלה. אמיתי שואל שאלה, מהם סימני הגאולה הוודאיים שברור לנו על פיהם שעברנו מגלות לגאולה? זה אתה שואל. כלומר, האם המעבר מגלות לגאולה, עם כל הנפקמינות המעשיות, זה בית מקדש? זה חזרה בתשובה? זה שלטון לאומי עצמאי, כלומר מדינה, זה שיהודים יגורו פה בארץ ישראל, אפילו תחשיש שלטון גויים. מה הגדר, מה ההגדרות שמבדילות בין גלות לגאולה?
שעל פיהם נדם.
בסדר, כשנגיע לגאולה נדבר על זה. זה השלב הבא. עכשיו נראים על עם ישראל, אחרי זה נבין מה זאת ארץ ישראל, אחרי זה נחבר גאולה, אז נראה. בסדר, נדבר על זה בצורה מסודרת מאוד, בעזרת השם. ליאור, כן.
אם אני אסתכל על הנקודה של הקודש, ולפני זה, הרי שבעים פנים לתורה וכולי וכולי, וכל אחד ממלא את התורה אחרת. מצד האמת, כמות השני רואה את זה, למה שלדבקים בקודש המוחלט, למה שיצאו בתקיפות נגד משהו שהוא חלק מהם?
כי הם לא רואים חלק מהם. אתה מכיר את הבדיחה לא יפה? מה הקט הכי קרובה ליהדות? חב"ד. אתה לא מכיר את הבדיחה הזאת? ברוך השם שלא מכיר. זה בדיחה ליטאית ידועה. מה הכת הכי קרובה ליהדות? חב"ד. ברוך השם שאתם לא מכירים את כל זה, חבל שאני מגלה לכם את כל זה. אתה אומר לי שאני לא אגלה.
אני רוצה להגיד משהו שאני לא חזר בדעתי, אני רק רוצה לחדד, להגיד שזה שני. אני למדתי בישיבה שבאתי במקום שחלט, שהוא מוקף מובלט, חרדים, והייתי עולה את כל מיני שישים, ובחדת, אני אומר כאילו סיפור, אתה עולה שם רוקד, נשבור להציע לי את השיניים, נקרא את השם שמיים, וניסיתי לחשוב מה, כאילו מה הוא רוצה. דיברתי מזה אחד, ואני עכשיו מביא את זה מזווית אחרת. סוגיית התכלס, שבסוף אמרת שבבונוביץ' יש לימוד תורה, כמו שתיים בצהריים. והם תמיד דיברו איתי...
זה לא שבישיבות שלנו, לא, אין.
לא, אני לא בא מכיוון הזה, לא בא להגיד מהם. אני בא כאילו לומר, לחדד, כאילו, אני רוצה שנחדד את התפיסה, כאילו, לא לשלול, לא מתוך השלילה. לא, לנו יש יותר, אני יש לי יותר סוכרת ממך. לא זה, זה לא אמור להיות התפיסה. אמור להיות, יש איזה מהות שהיא נכונה בגלל שהיא נכונה, ולא בגלל שעקפתי אותך עם הסוכריות. ושם מדברים שתכלס, הקהל הציבור שלנו, כמה בעיות ציניות יש בי, שהם האידיאל הלאומי, א' ב' ג', ולפני שאתה מדבר איתי על מערכת לאומית וחברה כמו אגד, דבר איתי על גלון יודע ש"ס בוורשה, וכאילו, תכלס, כאילו, הם נורא רוצים את ה...
בוא נשמור את זה, אחרי שנראה את שלושת הכוחות ושלושת הסיעות, אז אנחנו נתייחס לשאלה הזאת. שאלה חשובה. כלומר, הוא שואל בעצם שאלה שהיא שאלה ש... מאז שברוך השם חזרנו לרעיון הדתי-לאומי אחרי 2,000 שנה, אז היא שאלה שנשאלת, האם עדיף להכליל את שלושת הכוחות, כי זה האמת, למרות שבדרך אתה משלם מחירים? כי תמיד שאתה רוצה להכליל יותר, אז בדרך כלל, בפרטים של כל אחד מהכוחות, אתה לא יכול להיות גם ראש ישיבה, גם רמטכ"ל וגם אסטרונאוט. בדרך כלל. אני לא מכיר אחד כזה. אז כשאתה מתמקד בדבר אחד, זה יותר פשוט. אז אולי הדרך שמתמקדת בכיוון אחד, שהיא אומרת בוא נבנה את החלק הזה, היא יותר נכונה למציאות, גם אם היא לא נכונה מבחינת האמת, היא יותר נכונה למציאות, מאשר לנסות להתמקד בהכל, ובדרך היא פילה חללים. בסדר, נדבר על זה. אבל בואו נגד שני הכוחות האחרים, עוד לא הגענו לשם. ברק, בבקשה.
אמר לי שבאותה שאלה שברק רק מהכיוון השני, אבל הסכימו לי, הפוחידות, אם
סמכה.
אבל הסכימו לי, קודם. כבר יומנה. אבל הסכימו לי קודם על שלושה ללכת לישיבות חרדיות, תראות אלימות תורה בשתיים בלילה, ויש לנו מה ללמוד. השאלה היא...
לא אמרתי יש לנו מה ללמוד, אני אמרתי בוא נתפל מהעוצמה.
מה זה?
יש לו מה ללמוד מכל אדם.
נכון.
גם אינסטלטור יש לי מה ללמוד.
אנחנו עכשיו כרגע מדברים על הנקודה הזאת. זאת אומרת, יש הרבה נקודות בפן של הקודש, בפן של התורה, בפן של הקשר לתורה, שהציבור שלנו אפשר לומר, עדיין...
אני לא מסכים עם מה שאתה אומר בשום פנים ודופן. בשום פנים ואופן אני לא מסכים. טוב, אבל בוא נשמור את זה. בוא נשמור את זה, בסדר?
אבל השאלה היא
אחרי זה. אבל בוא נתקדם, חסרות לנו כאן שתי חוליות. בואו נתקדם עוד שתי חוליות. חסר לה, אני מציע בואו נתקדם, כי הזמן קצת קצר לנו. בואו נתקדם ברשותכם. זאת עשייה הראשונה. עשייה השנייה, קורא לערב היא הלאומית החדשה. הלאומית החדשה, מה שנקרא ציונות חילונית, קראו לזה פעם מפאי. אחרי זה קראו לזה מערך, אחרי זה קראו לזה ליכוד, היום אני לא יודע איך זה נקרא. פעם קראו לזה רפול. בסדר? כלומר, אותה השקפה שבעצם רואה בערך הלאומי החברתי שלנו את, נקרא לזה, לא רוצה להגיד תכלית החיים, אבל רואה בזה את הערך החשוב ביותר של החיים, או אחד הערכים החשובים ביותר של החיים. כלומר, אנחנו צריכים לעלות לארץ שלנו, למה היא שלנו? שאלה טובה. על פי זה יכול להיות גם אוגנדה. דרך אגב, כלומר, מה ההבדל בין ארץ ישראל לאוגנדה? העיקר שהקבוצה, כקבוצה, החברה כחברה, חיה ביחד. זה העיקר, מה זה משנה ארץ ישראל? זה שאבותינו הלכו פה, מה נפקא מינה? אין נפקא מינה. ולכן באמת עלה רעיון אוגנדה. ולכן באמת זקני הציונות החילונית, בהצבעה שהייתה באותו אותו, אותו זמן, אמרו אוגנדה. הצעירים לא הסכימו. אז כן אמרו, זה, בעיתוי הזה, זה מה שאפשר להשיג, בוא נשיג את זה, עד השלב הבא של ארץ ישראל, שגם הם לא יודעים להסביר למה ארץ ישראל.
אי אפשר לומר זה דם מילה.
רק רגע, שנייה, בואו נתקדם רגע, שנייה. אז הזרם הזה הוא רואה בעצם בערך הלאומי של הקמת מדינה בארץ ישראל או במקום אחר, נגיד ארץ ישראל, התיישבות, התפתחות בכל תחומי החיים המעשיים של החברה עם הקרנה לכל אחד מהפרטים, לחיי היחיד, כמו, נגיד במושגים שלנו, ראש ממשלה, משרד האוצר, משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד הביטחון, משרד המדע והתעשייה וכו', משרד התקשורת, משרד התחבורה. כלומר, אנחנו צריכים לפתח את הרבדים הלאומיים של החברה, כי מה שבעצם השתנה אחרי 2,000 שנות גלות, שהיינו אוסף של פרטים מפוזרים, ועכשיו ברוך השם, או לא ברוך השם, עכשיו אנחנו אוסף של פרטים שחוזרים להיות חבורה, כלומר חברה, כלומר עם, כלומר קולקטיב ציבורי. עכשיו אומר הרב, השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר. אני רק רוצה להגיד משהו, טוב, אולי אני לא אגיד אותו, אחרי זה נגיד את זה לא באינטרנט.
מה שרציתי להגיד זה שהיום, לא, אני לא אגיד מה שרציתי להגיד, אני אגיד את העיקרון. מה שרציתי להגיד זה השאלה אם היום יש ציונות חילונית. יש מי שרוצה להגיד שהיום אין ציונות חילונית. אז רציתי לספר סיפור, אבל אני אספר אותו אחרי זה בשקל. השנייה היא הלאומית החדשה. הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. עכשיו, הנטייה הלאומית, אמרנו כמה פעמים, כל דבר שהוא כללי, הוא בשרשור רוחני. בואו נעשה רגע ניסיון קטנצ'יק. מה מפריד בינינו? גוף. בין גלעד לבני מפרידים 70 קילו. אפילו אם אני אתקרב אליו, אני אעמוד אגיד, דבר בוא קום, אני אדם
שנייה. אנחנו נפרדים.
מה
שמפריד בינינו זה גוף, הגוף מפריד בינינו. עכשיו מה מחבר בינינו למרות שאני יושב כאן אתם יושבים פה? המחשבות. נכון? הנפש. והנשמה. כלומר, מה שמפריד בין ממדים, או בין נקרא זה מציאויות, בין בני אדם, זה חומר. מה שמחבר בין בני אדם, זה רוח. למשל, מה שמחבר בינינו כרגע זה המחשבה. זה לא הגוף. זאת הנשמה, אני מקווה מחבר בינינו גם כן. לא רק המחשבה, אנחנו לא פה באוניברסיטה ברוך השם.
אז זה מה שמחבר בינינו. כלומר, כל דבר שהוא כללי, כלומר, שהוא יוצר שותפות, על כוחך הוא רוחני. וכל דבר שהוא פרטי, על כוחך הוא חומרי. כי מה שמפריד, יוצר הפרדה בין פרטים, זה החומר. אם כן, כל חומר הוא פרטי, וכל פרטי הוא חומרי. וכן לצד השני, כל רוחני אמור להיות כללי, וכל כללי אמור להיות רוחני. יוצא לפי זה, בואו נרוויח מה שרצו נרוויח. כשעם ישראל מגלה, מה מפריד בין בני אדם? החומר. אם כן, החומר מגלה פרטיות. נכון? הפרטיות כנראה מגלה חומרנות. מה מחבר בין בני אדם? רוח, מחשבה, נשמה וכו', נפש. אם כן, כל מה שהוא רוחני הוא כללי, הוא מחבר, הוא יוצר כלל. כל מה שהוא כללי, הוא כנראה רוחני, כי אין כלליות בפרטי. כי אין כלליות בחומר. חומר לא יכול להיות כללי. חומר לא מתחבר אחד לשני, כמו שראינו מקודם, כפי שצולמה התמונה, תבדקו אחר כך שזה צולם. בסדר? אם ככה יוצא, שכל שאיפה לאומית, כלומר, כל פעם שאנחנו רואים שאיפה לאומית, כמו למשל להגיד עם ישראל, ציונות, מה זה מגלה? שלמרות שכלפי חוץ זה יכול להופיע בלבושים חילוניים, כופרניים, אפילו מתבוללים, על גבול ההתבוללות, אפילו התבוללות ממש, זה, בשורש זה רוחני. כי מה שמחבר זה רוחני. אנחנו נטפל בסוגיה הזאת באריכות, שנגיע לסוגיית גאולה. לכן אומר הרב, הכוח השני, או העשייה השנייה, סליחה, השנייה היא הלאומית החדשה. הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. מדינה, צבא, פוליטיקה, מדע, תקשורת, תעשייה, התיישבות כמובן וכו'. שכוללת בקרבה אותה נטייה לאומית, הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה. יש טבעיות תאורה, יש כאן משהו כללי, יש כאן משהו רוחני בשורש. החפצה לחדש את חיי הלאומיים, האומה, אחרי שהיו זמן רב הלאומים בקרבה, מתגרת ידה של הגלות המרה. והרבה יותר מזה עכשיו, כשאנחנו חוזרים לארצנו, למדינתנו, זה הרב כתב זה כמה לפני הקמת המדינה, אבל כבר באמצע הציונות, כשאנחנו חוזרים, אנחנו יכולים גם לקחת לטובת השכלול הלאומי שלנו, צדדי חיים שקלטנו אצל העמים. אם קלטנו למשל, שכדי לנהל תחבורה, כמו שצריך, כדאי לבנות כיכרות, כדי לא ליצור פקקים ברמזורים, אלא שהתנועה תהיה במעגל, אז למה לא? ניקח כדי שהתחבורה הלאומית תהיה כמו שצריך, נבנה כיכרות. מה אכפת לי שימצאו את זה בפולין? מה זה מעניין אותי שהכיכר ימצא פולנית? לא בדקתי איפה. זה לא מעניין אותי. אם יש, נגיד, תמרורים, והתמרורים משרתים את התנועה הנכונה, כדי שחל לשם לא יהיו תאונות, אז מה אכפת לי שהתמרורים הומצאו בצ'כיה? זה משרת את האינטרס הלאומי. לכן, והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה, את אשר קלטה מרושם רוחם של עמים אחרים, באותה המידה שהיא מכרת, שהיא טובה ונאותה גם לה, כלומר אנחנו יכולים להשתמש בכלים האלה, כדי לפתח את הלאומיות שלנו. היום זה קלאסי. כלומר, היום החברה הישראלית, לפרט הפוליטיקאים, מנסים כל הזמן לראות דגמים בנושאים שונים, כלכליים, פוליטיים, צבאיים, חינוכיים, משפטיים, חברתיים, רווחה, לא משנה, אצל עמים אחרים, וכביכול מנסים להעתיק את הדגמים האלה אלינו. לייעד אותם. עכשיו, לייעד בעין, לא בהי. כלומר, אם זה כלים חיצוניים, טוב מאוד, אפשר לקחת, צריך לקחת, חובה לקחת. אבל אם יש איזה השפעות פנימיות, פה כבר הבעיה. אבל בואו נעזור רגע את המשפט הזה. אז עד לכאן הקבוצה השנייה. ציונות חילונית. שראתה במדינת ישראל מקלט לילה. כלומר, למה אנחנו בארץ ישראל? כדי שלא תהיה עוד פעם שואה. למה אנחנו צריכים, סליחה, מדינת ישראל? כדי שלא תהיה עוד פעם שואה. להתפיסה הזאת, היא רואה אידיאל גדול, בכך שכל נציג מדינה שמגיע לארץ ישראל, למדינת ישראל, חייב להגיע ליד ושם, כדי שהוא יבין למה צריכה להיות מדינת ישראל. זה כישלון שאין כדוגמתו. כלומר, אנחנו אומרים שבעצם אנחנו נמצאים פה, כי אחרת יהיה עוד יד ושם. כלומר, אנחנו כקולקטיב שנקרא עם, עם ישראל, רוצים לחיות. יצר החיים, אמרנו פעם, הוא היצר הבסיסי ביותר באדם. יצר החיים הזה נמצא בחיי הפרט ובחייו של עם, בחיי ציבור. ולכן, כמו שהפרט רוצה לחיות, העם רוצה לחיות. בגלות לא התאפשרה ההופעה של החיות שלנו כקולקטיב, כעם, כציבור. ראינו לאן זה הוביל עד השואה. לכן העמים חייבים לאפשר להצביע באום על הקמת מדינת ישראל, כי אחרת אנחנו לא נהיה. וזה לא טבעי שעם אין לו שחרור לאומי, אין לו חופש. דרך אגב, לכן גם אותה התפיסה שרואה בה ערבים שיושבים בתוכנו, פלסטינאים קוראים להם בטעות, אותה התפיסה שרואה בהם עם, היא בעד שתהיה להם מדינה. כי כל קבוצה רוצה לחיות בחירות לאומית. היא לא רוצה את משועבדת, תחת משעבד זר. לכן כל העולם שרואה בהם בטעות כביכול עם, שיושב בחבל ארץ, הוא בעד להקים להם מדינה. וחלק מאיתנו, שבזמנו היה מוכן להילחם ולהקריב את החיים שלו בשביל להקים לנו מדינה, הוא אומר באמת איזה הצבא הזאת נכונה, גם להם מגיע מדינה. כמו שהיה מגיע לי, היה מגיע להם.
זה כבר
עיוות? זה כבר ליברלי. לא, זה לא ליברלי, עוד פעם, זה ערך לאומי, אני מנסה להגיד שיש לזה השלכות. הצד השלישי, אתה צודק שבצד ליברלי, העשייה השלישית היא הליברלית, מה שפעם קראו מרץ, אולי גם היום, אחרי זה שינוי וכו'. זה בעצם אותו זרם בעם ישראל, שאומר, נגיד בואו ניקח את שינוי. אני זוכר את תומי לפיד, הוא אמר, שהוא נלחם בשביל מעמד הביניים, הסטודנטים. לנו חשוב שכל יהודי, ישראלי במדינת ישראל, יהיה אדם אינטליגנט, יהיה אדם שיש לו מקצוע, בקיצור, שכל מפותח, כלכלה מפותחת, אבל לא ברובד הלאומי, ברובד הפרטי. וכמה שמעניין אותי, זה שאדם יהיה בריא, שהוא יהיה מוסרי, שהוא יהיה חכם, ושהוא יתנהל כלכלית בצורה תקינה. זהו! עכשיו, אין הבדל לפי התפיסה הזאת אם הוא יהודי או גוי. זה בכלל לא משנה.
האדם
במרכז? האדם כפרט. זאת התפיסה הליברלית, בואו נקרא. השלישית היא הליברלית. עכשיו, לא לשכוח, רבותיי, מאיפה יצאנו. שלושת הכוחות האלה ביסודם, מאיפה הם מתחילים? מתומי לפיד הם מתחילים? לא, מהקודש. הקדוש ברוך הוא ברא את שלושת הכוחות האלה, ושלושת הכוחות האלה צריכים לצאת אל הפועל. רק שהם לא יוצאים אל הפועל מתוך נקודת הקודש, ולכן הקודש, אם הם יוצאים מתוכו, היה מעדן אותם, מאזן אותם, מדייק אותם, כשכל כוח חושב שהוא הכוח הצודק, הוא לבדו במרכז, ממילא הוא מתפשט יתר על מידתו, נאבק בכוחות אחרים, ואנחנו עדים לתוצאות, כפי שאנחנו רואים אותם בפועל.
לא בגלוי מהקודש.
בואו נקרא רק את זה. השלישית, שנייה, נקרא. באמת הם באים מהקודש, אבל בגלוי זה לא מתגלה דרך, זה הפוך, זה מתגלה אולי נגד זה, חס ושלום. השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידעת עקיפה בחוגים רחבים. היא אינה מתכנסת בחטיבה, זה תת שם, היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, אלא, פסיק אלא, ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר. הדבר מובן שבמצב בריא יש בשלושת, יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. איך רואים להשקפה הזאת? דתית לאומית. דתית לאומית ליברלית. אז יש ארבע כתות בעם ישראל. יש את החרדים, יש את הציונות החילונית, יש את הליברלים, ויש את מי שמבין ששלושתם הם מערך אחד, אורגן אחד של חיים. הנה, הדבר מובן, קראתי. הדבר מובן, שמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד, זאת הקטע הרביעית. דרך אגב, השכלה כללית, הזמן כבר דוחק לנו, ממש עוד משפט אחד, סליחה שאני אומר את זה. חז"ל אמרו, פרשה בשלח, ארבעה קטות נעשו לאבותינו על הים, נכון? כלומר, עם ישראל תמיד נחלק לארבע קבוצות. קט אחת, הקט שמרה ניפול לים, זה קט המיואשים. טוב, זה לא מתחיל פה. אם מיואשים אין לנו עסק, בוא נתאבד, ניפול לים. קט שנייה אמרה, בוא נתפלל. מי זה נתפלל? חרדים, הקודש. קט שלישית אמרה, בוא נלחם איתם. זה הקט הלאומי, איפה הכבוד הלאומי? קט רביעית אמרה, בוא נחזור למצרים. לפחות נפתח את השכל, את המוסר הטבעי. איזה קט צודקת? אף אחת. זאת שאמרה, נחזור למצרים, הקדוש ברוך הוא אמר להם, לא תוסיפו לראות תעמוד. כך אומר הירושלמי. וגם במחילתא זה כתוב. הקט שאמרה, בוא נלחם, אמר להם, הקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם. הקט שאמרה, בוא נתפלל, מה תצעק אליי? אם כן, מי צודקת? כל אחת לבדה לא צודקת. מי צודקת? שלושתם.
מה צודק בזאת שהיא רוצה
לחזור
למצרים?
היא רוצה לחיות כבן אדם. בוא נלך לפקולטה במצרים. נהיה אנשים משכילים, אנשים נימוסיים, ונתפקד את העולם, נבנה את העולם.
לא קיים גם בקבוצה הלאומית?
קבוצה הלאומית היא יותר מתכנסת, ברור שיש השקה. אנחנו בכוונה חידדנו את ההבדל בין שלושת הקבוצות, כדי שנבין את הייחודיות של כל קבוצה. טוב, נראה לי שהזמננו כבר תם. התקדמנו, היום זה יותר ברור על גבי אתמול, אני חושב. סיפור. זה לא עוזר. טוב, אינטרנט, נא לנתק אותי. לנתק.